טוב, שבוע טוב. יש סיפור לרבי נחמן שנקרא מנורת החסרונות. סיפור ככה, הוא מסתובבים. יש שם עודפים? סיפור. סיפור כזה, לא זוכר את כל הפרטים שלו, אבל ילד שחוזר אחרי כמה שנים מגיע לזה מסיבה בבית, והוא מביא איתו מנורה, והמנורה הזאת, כשהוא מראה אותה לכולם, אף אחד לא מסוק ממנה. כל אחד אומר שהמנורה הזאת היא מכוערת, היא לא יפה, יש בה חיסרון כזה, חיסרון אחר. ואבא שלו אומר לו, תשמע, הבאת מנורה אחרי שהיית הרבה שנים בחוץ, ובסוף זה מה שאתה מביא, מנורה מאפנה כזאת, זה לא יפה. אז הוא אמר לו שהמנורה הזאת היא מהירה אצל כל אחד את החיסרון שלו. כלומר, כל אחד שראה חיסרון במנורה, כל אחד שראה משהו בעייתי במנורה, הוא בעצם זיהה חיסרון שקיים בו. אז המנורה הזאת היא באמת מהירה, כלומר התפקיד של המנורה היא מהירה. רק מה היא מהירה? היא מהירה את הנקודה שאתה צריך לתקן, את החיסרון, את הדבר שקיים. וזה רעיון שהבעל שם טוב אומר אותו בתורה מאוד מפורסמת, של כל הפוסל במומו פוסל, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על חיסרון במציאות, מזהים איזושהי בעיה, מזהים משהו שהוא לא בסדר, בעצם זה סיפור שלנו, זה דבר שקיים בתוכנו, ופשוט אנחנו מסתכלים במציאות, אנחנו רואים את הדבר הזה שקיים אצלנו, אנחנו רואים אותו במציאות, זה מה שמבליט את הנקודה. אבל בעצם זה נקודה שהיא קיימת אצלנו, זה חיסרון שהוא קיים אצלנו. והדבר הזה הוא לא בלוואי, זה לא סיפור שבא להגיד, טוב, יש מלא חסרונות ואנחנו עוברים במציאות, ודרך הבעיות שאנחנו רואים בעולם אנחנו לומדים מה אנחנו צריכים לתקן, זה לא רק זה, אלא כתוב שם שהמנורה הזאת הייתה תלויה. כלומר, הסיפור הזה של חסרונות, דברים שלא מצליחים בעולם, קשיים ובעיות בשירות הצבאי, בחיים בכלל, זה סיפור שהוא לא מגיע מעניינים טכניים, איזה כשלים נקודתיים. כן, אני באתי לארוחת צהריים, התפריט, זה לא התפריט שאני אוהב, אז אני נשאר רעב. זה בעיה טכנית, אם היה משהו אחר, לא הייתי רעב. או בעיות אחרות שהן בעיות נקודתיות. המנורה הזאת היא תלויה, כלומר היא מגיעה מלמעלה. היא מראה שהחסרונות שקיימים במציאות, קיימים בי וקיימים במציאות, זה הקדוש ברוך הוא שתל אותם. הקדוש ברוך הוא שתל אותם מסיבות מסוימות. גם מסיבות של לתקן אותם, אבל גם מאוד סיבות. זה לא רק שהעולם הוא מסובך ובו בעיות, ואני כל הזמן באיזשהו קרב של מה אני צריך לעשות, מה עשיתי לא בסדר ואיפה אני צריך לסדר את זה, אלא יש פה... החסרונות הן באמת מהירות את המציאות. יש פה משהו בדרך שבה אנחנו פוגשים את המציאות וגם נכשלים הרבה פעמים ולא מצליחים הרבה פעמים. לא, זה לא אירוע שחייב להיות מבאס, לא אירוע שחייב להיות קשה ואשמנו בגדנו, אלא זה אירוע מאוד מלמד, אירוע מאוד מאוד מפתח. וחשבתי לדבר על הדבר הזה, כי בעיקרון זה מין ערב כזה של אנשי צבא, אנשים שהם חיילים שמגיעים מהצבא, אבל האמת זה שייך לכל אחד מאיפה שהוא מגיע. כשאדם יוצא לדרך, לכן אומרים תפילת הדרך, כשאדם יוצא לדרך, עוזב את החממה ופוגש את החיים עם המורכבות שלהם, אז הרבה פעמים הוא מגלה דברים על עצמו שהוא לא ידע, מגלה דברים על העולם שהוא לא ידע. זה יכול להיות דבר מאוד מאוד מערער, יכול להיות דבר שהוא מאוד משבש את מה אני מכיר על עצמי, מה חשבתי על החיים. מישהו מזיז לי את הגבינה, כמו שנוהגים להגיד היום. ואני חושב, גם רבי נחמן בסיפור שלו, של מנורת החסרונות, זה לא בדיוק מה שנעסוק היום, אבל בכלל, ההתייחסות לעניין הזה, נראה פה דרך הצד או דרך הרב קוק, שדווקא החסרונות, נקרא לזה, הן יוצרות חן. הן מייצרות איזה משהו ככה שלם במציאות, כי כל אחד עם החיסרון שלו, כל אחד עם הדברים שהוא לא טוב בהם, שהוא לא מצליח בהם, בזכות זה יש חיבור בין אנשים, בזכות זה יש איזושהי מערכת שלומדת ומתקנת את עצמה. יש גמרא שאומרת שכשיעקב, רש"י גם הביא את זה, יעקב שהוא נכנס לשכם, אז הוא תיקן מטבע ותיקן שווקים. אז אז מסבירים, הרב קוק מסביר בעין היה על, על הקטע הזה, למה הוא תיקן מטבע? כי הוא אמר, אני אלמד את תושבי הארץ, אני אלמד אותם את השיטה היהודית של קהילה. ואיך מלמדים שיטה היהודית של קהילה? מלמדים אותם להשתמש במטבעות. ככה שכל אחד, הוא יודע להפוך את, את היתרונות שלו, להפוך את זה למטבע עובר לסוחר, ואז להעביר את זה לאנשים אחרים. ואנשים אחרים שחסר להם משהו, יכולים או לרכוש דברים. והמטבע, בגלל שהוא עובר מאחד לשני, הוא מייצר איזושהי מציאות שוק זה עוד יותר אפילו, מציאות כזאת שכל אחד יכול להביא, את ה, להביא לעולם את הדברים שהוא טוב בהם, ולקחת מהעולם לתקן דברים שהוא חסר בהם ופחות טוב בהם. יותר מזה, אפילו תיקן שווקים, ששם אפילו מתכנסים, כל החסרונות שבעולם מתכנסים ביחד, וכל אחד, או הוא מוכר, או הוא קונה, ודווקא דרך המצוקה, החיסרון, ההיעדר, דווקא דרך זה הדברים הם נהיים שלמים יותר וטובים יותר. נראה קטע של רב צדוק שלוקח, אני חושב, את הדברים אפילו עוד צעד אחד קדימה, וזה בעצם זה מה שנשתדל לראות היום. אז רב צדוק באמת לוקח את הסוגיה של החיסרון ואומר, תדע לך, מה שאתה חסר, מה שאנחנו מזהים כחיסרון אצלנו, זה לא רק בעיה שאנחנו צריכים לתקן, אלא זה בדיוק הנקודה שלנו. כלומר, התפיסה של 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 רב צדוק, תפיסה מאוד רווחת של אדם אישיות, הוא לא הגיע לעולם רק בשביל לסדר את הדברים או לעמוד באיזה רשימת ציפיות. יש לו ייעוד בתוך כל המרחב הגדול הזה של החיים, יש לו משהו שהוא צריך להביא לידי ביטוי. עכשיו, אם יש משהו שאתה צריך להביא לידי ביטוי, אז גם מסלול החיים שלך והדברים שאתה חווה, ממש דברים שאתה מצליח, דברים שאתה פחות מצליח, הם גם כן חלק מהמסלול הזה. איך אני יודע מה? בן אדם שהוא טוב בכמה דברים, איך הוא ידע על מה לשים את האצבע? איך הוא ידע במה להשקיע? איך הוא ידע מה הדבר הכי נכון בשבילו לעשות שכוח בדברים שהוא טוב בהם? אז הוא אומר, רב צדוק, צריך לחשוב הפוך. איפה שאתה פחות טוב, איפה שאתה מזהה חיסרון, איפה שאתה מזהה נקודה שאתה נופל בה, שאתה לא מצליח בה, שם זה הנקודה, שם נמצאת נקודת הייעוד של האדם. אני אגיד, עזרת מסע קטנה, זה יותר מורכב מזה, כן? יש כל אדם שהוא רוצה לקבל החלטות בחיים, אז זה גם נקודה שהוא צריך להתייחס אליה, זה לא הנקודה היחידה שהוא צריך להתייחס אליה. אם בן אדם צריך דווקא לעשות דברים, לעשות בדברים שהוא טוב בהם, איך מקבלים החלטות בחיים זה עוד עניין. אבל איך מתייחסים לחסרונות, איך מתייחסים לבעיות, איך מתייחסים לכשלים, אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אז הוא כותב ככה, כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, הוא כלי מוכן לאותם הדברים ביותר, להיות נקיים וזקים אצלו. ובדברים שהרבה לפשוע בהם, דברים שהוא ממש לא בסדר, ידע שהוא כלי מוכן להיות דווקא באותו דבר נקי ובר לבב. לא סתם אנחנו נתקעים בקירות, לא סתם אנחנו פעם אחר פעם מזהים שמשהו אצלנו הוא לא פיקס. לא סתם אנחנו מתגייסים לצבא, יוצאים לחיים, מתחילים עבודה חדשה, ומשהו שם ככה לא לגמרי הולך. יש איזה חיסרון שאנחנו מזהים במקום העבודה, שממילא זה גם חיסרון בנו, שזה לא עד הסוף, זה לא מצליח. אנחנו לא מצליחים לעשות את מה שחשבנו שנרצה לעשות. אנחנו לא מצליחים להיות מתוקנים כמו שחלמנו להיות. להפיץ אור כמו שחשבנו להפיץ. זה דבר מאוד מבאס, כי באנו לעשות טוב, באנו להעיר, באנו להצליח, והנה זה נתקע. ולא רק מדברים טכניים, זה נתקע באמת, נתקע כי אנחנו לא 100% בזה, נתקע כי משהו לא מסתדר. נתקע כי היצר מפריע לנו. זה דבר מאוד מתסכל, אם כן למה זה אנוכי, אז מה פרשת שבוע, אם כן למה זה אנוכי, אז מה אנחנו עושים כאן? אז אנחנו מרוויחים מזה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו במקום כזה שבו אנחנו לא מצליחים, במקום כזה שבו אנחנו מזהים את החסרונות שלנו? אז אומר רב צדוק, תדע לך, זה בדיוק המקום שבו אתה צריך להיות. בדיוק דרך הסוגיה הזאת, דרך החיסרון הזה, אתה תלמד המון המון דברים חדשים על עצמך ועל החיים. אז במקום להתייסר, תשמח, אפילו אם נפלת, אפילו אם זה לא מצליח. יש חשבון שאני אומר, אני מוכן להיות שמח בחסרונות אם אני מצליח לתקן אותם תוך איקס זמן. אני מוכן להפסיד 10 שקל ולהרוויח מחר 20 שקל. אני מוכן להיכשל בריצת 2000, כי מחר אני אהיה יותר טוב בזה ואני אשתפר. אבל יש עוד חשבון, שגם אם אני לא מצליח, ואין לי עכשיו כלי שאני מצליח תקן את הבעיה הזאת תוך כמה זמן, המפגש שלי עם החיסרון, השיח שלי איתו, הסיפור שהוא מספר לי, זה הסיפור שאני צריך לשמוע בחיים. כמו אדם לפעמים הוא מתלהב מאוד מאיזה שיעור, הוא שומע הרבה שיעורים בחיים, פתאום איזה שיעור מסוים הוא, איך שאומרים החבר'ה, התחבר אליו. הוא התחבר לשיעור הזה, מה קרה, מה התחברת לשיעור? זה היה בדיוק דוגמה שהרב נתן שמאוד מתאימה לו, בדיוק הוא בא בטמפרמנט הנכון, בא באווירה הנכונה לשיעור, התלבש לו, מה שנאמר, התלבש לו. זה דבר חשוב, כי הוא שמע סיפור, הוא לא יודע אפילו להגיד בדיוק מה הסיבה שגרם לו, מה הסיבה שגרמה לו להתחבר דווקא לשיעור הזה, אבל הוא יודע שהשיעור הזה סיפר לו את הסיפור חיים שלו. זה לא היה סתם, הוא לא שמע את זה סתם, זה לא היה עוד דף שהוא למד, עוד שיעור שהוא למד, זה היה משהו שסיפר לו סיפור. אותו דבר אומר רב צדוק, שאדם נפגש עם חיסרון, החיסרון הזה יכול לספר לו סיפור. מעבר לסוגיה שאיך אני מתקן את זה ואיך אני מטפל בבעיה, שאנחנו לא, כמובן, זה תמיד קיים שצריך להשתדל לתקן חסרונות, באנו לעולם בשביל להשתפר. אבל זה גם מספר איזשהו סיפור על עצמי. משהו שאני צריך לעשות בחיים, משהו שאני צריך לפתור אותו לאט לאט, להתעסק איתו, לבחור דרכו, דרך בחיים. זה כלי מוכן להיות באותו דבר נקי ובר לבב. לכן כתוב מדרש ויקרא רבה, באיבר שבו חטא בו יעשה מצוות. זה עצה מאוד מיוחדת, כי לפעמים דווקא אם אתה לא מצליח בתחום אחד, אז תשקיע יותר בתחום אחר, ודרך זה אתה עוקף את הבעיה או מנצח את הבעיה, כי אתה עושה את מה שאתה טוב בו, ודברים שאתה פחות טוב בהם, אז אתה מצליח לשים אותם בצד. אבל המדרש אומר, באיבר שבו חטא בו יעשה מצוות. כלומר, קח את הסוגיה, קח את העניין הזה, ואיתו תתעסק. מי שנניח הוא כועס, הוא כעסן, אז בסדר, יש דבר אחד לספור עד 10 ופחות לכעוס, זה עניין אחד, אבל יש גם משהו אחר. אם אתה רק עסוק בלא לכעוס יותר, יכול שאתה פספס את הדברים החיוביים שיש בכעס, לא יודע, אולי חום הלב, התלהבות, זריזות, גבורה, יש כל מיני דברים שהם בתוך החיסרון, זה מה שאומר לנו, בתוך החיסרון יש המון מתנות, המון דברים טובים שהם חלק מהאישיות שלך, אז תיזהר לא לאבד אותם. אז תיקון זה דבר אחד, לקחת את הסטיק לצד השני ולאזן, ודבר אחר זה לקחת את הדבר הטוב שלו. כי מה זה חיסרון? חיסרון זה דבר טוב שהגיע במינון לא נכון. הוא הגיע בזמן הלא נכון, בזווית הלא נכונה, לא היית מוכן לגמרי למפגש הזה. בשירות הצבאי או בכל מיני אתגרים בחיים, אדם מגלה על עצמו המון דברים שהוא לא חלם שיש בו, ובמפגש הראשון הוא אומר, וואי, אף אחד בחיים לא הכין אותי לדבר הזה, לא ידעתי שזה מה שצריך לעשות, לא ידעתי שזה עד כדי כך, לא ידעתי שכך רציניים, לא ידעתי שתורשים כל כך הרבה. זה מאוד מאיים, מאוד מפחיד. אז תדע לך, זה שגינית משהו על עצמך, זה נפלא, הרווחת בפעם הראשונה, הרווחת שהעולם סיפר לך את הסיפור שלך. אז לכן, איבר שבו חטא בו יעשה מצוות, כי זה לא דווקא איבר, כן? זה בסוגיה שבה אתה מרגיש את הנפילה, את היצר שתוקף, את החיסרון, את הסוגיה, שם בדיוק הסיפור חייך. דרך זה אתה מאיר לעולם. זה מנורת החסרונות, דרך החיסרון, דרכו אתה יכול להאיר לעולם. רק צריך לקלף טיפה את העסק. אין זה רק תיקון לעבירה הקודמת מידה כנגד מידה, בסדר? זה לא רק לתקן ולפתור את הבעיה, הוא גם תיקון נפשו בפרט, כי כל אחד נברא לתיקון הזה דבר פרטי. אשר בו התייחדה נפשו בפרט, ואין לה חבר. זה עובדה שאתה חש חיסרון כזה, והחבר חש חיסרון אחר. יוצאים כמה אנשים מאיזה מסע קשה או מאיזה חוויה אחרת, לכל אחד יפריע משהו אחר, לכל אחד הציק משהו אחר, לכל אחד חווה את הדברים בצורה שונה, כי באמת המפגש של האדם עם הסיטואציה היא אישית מאוד, אינדיבידואלית מאוד. כל אחד, וזה לא בגלל שאנחנו כולנו אנשים יצורים סובייקטיביים, אלא זה בגלל שכל אחד יש לו ייעוד מסוים, יש לו תיקון דבר פרטי אשר בו נתייחדה נפשו ואין לה חבר. דוגמה לזה, אין פרצופים שווים, כל אחד יש לו פרצוף קצת אחר, כמו שלא נמצא פרצופים שווים. ופרצוף פנים רומז על צלם אלוהים של הנפש. יש גמרא יפה שגם כן הוא מביא כדי להוכיח את הדבר הזה, אבוך במים זהיר תפי. אתה רוצה לשאול את הבן אדם מה האופי שלך, אז אתה שואל אותו במה אתה הכי זהיר, במה אבא שלך היה הכי זהיר, מה הייתה הנקודה שלו, מה היה הדבר שהוא הכי השקיע בו, ומה הוא הכי נזהר, כלומר איפה הוא הרגיש שהחיסרון שלו הכי גדול ומשם הוא צריך הכי הרבה להיזהר. זה הנקודה שלו, זה החידוש שהוא הביא לעולם. או ביטוי אחר במסכת גיטין, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. זה לא אוי נכשלתי, טוב יש לי לפחות הזדמנות ללמוד מזה משהו חדש. אתה רוצה לעמוד על דברי תורה, אתה צריך להיכשל בהם קודם. זה לא לכתחילה בוא נלך ניכשל ואז נעמוד על דברי תורה, אבל הדרך ללמוד דברים, הדרך להקשיב לסיפור של החיים, זה עובר דרך כישלונות. אי אפשר לברוח מזה, ולא רוצים, אנחנו לא רוצים לברוח מזה. העולם ברור נברא בצורה כזאת שיש בו הרבה חסרונות. דרך זה אנחנו לומדים מה זה חיבור בין אנשים, כמו המטבע שתיקן יעקב. דרך זה אנחנו לומדים את הייעוד האישי של כל אחד. דרך זה אנחנו לומדים גם איך לתקן, במה לתקן, כמה להשקיע. זה החיסרון, הוא מספר סיפור הרבה יותר טוב מאשר ההצלחה. זה מאוד כיף לשמוע סיפורי מושלמים כאלה, הכל הולך והכל נהדר והכל זה, אבל זוכר פעם הבאנו למכינה איזה קצין אחד, לא כבר קצינים מגיעים ומספרים, זה מורשת קרב ומפוארת או זה דבר כזה משמעותי שהם עשו, זה מלמד הרבה. והגיע פעם בחור אחד והוא החליט לספר רשימת כישלונות. הוא בא וסיפר על המקומות שהוא נחשב במקומות שהוא לא הצליח בהם, איפה הוא עשה טעות ומה הוא למד מהטעות, ממש רשימה ארוכה של כישלונות. ונראה לי שזה לימד, א', זה בטוח לימד אותו הכי הרבה, וגם לימד אותנו המון. כי דרך זה אתה גם מכיר את הבן אדם, אתה גם לומדים שאנחנו ניגשים לגשת לחיים לא בדרך של העולם הוא מושלם, הכל צריך, הכינור צריך לנגן בדיוק בתו הנכון, וכולנו הכל צריך להצליח בכל דבר ובכל תחום, ורק אנחנו מוסיפים טוב בכל דבר שאנחנו עושים. לא, יש גם, זה גם עסק מורכב, לפעמים יש נפילות וירידות וכישלונות, וזה המסלול. המסלול עובר דרך המקום הזה. השפת אמת, השפת אמת מרחיב טיפה את הנקודה הזאת של השלמות. מה זה? אין ספק שיש גם עיקרון של שלמות, ומכוונים למקום שלם. הברכה האחרונה זה שים שלום בתפילה, ו עולם הבא, שאיפות גדולות. מדברים המון על הציור השלם של הדברים. התורה צריכה להיות תמימה, אם יש בה אפילו כשל אחד, חיסרון אחד, אז שמים את הסוגר של הספר תורה, שמים מבחוץ על הפרוכת, ושמים את הספר תורה בצד, כי הוא לא שלם, אין מה לעשות. דברים שהם לא שלמים, הם לא, התורה צריכה להיות מושלמת, פיקס, כל האותיות פיקס. אין חוכמות. אז צריך להיות מושלמים או לא צריך להיות מושלמים? זה אומר, השפת אמת אומר, בטח צריך להיות מושלמים. זה עולם הבא. בעולם הבא יש דברים מושלמים. אבל היות ויש כנגד העולם הבא יש עולם הזה, וכמו שיש בעולם הבא במושג השלמות הכל 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 מסתדר ביחד, אז כנגד זה יש בעולם הזה חסרונות באותו מספר בדיוק של שלמויות שיש בעולם הבא. אז אחד, הוא הביא את זה בפרשת פנחס, בפסוק ענייני נותן לו את בריתי שלום. השלום ניתן לפנחס. אומר המדרש, גדול השלום שניתן לפנחס. שלום מלשון שלמות. השלמות זה גמר המכוון. להיות האדם בעל המקום המיוחד לו. זה בסוף, אין ספק. הנקודה של השלום, של השלמות, זה שאתה מגיע בול למקום שלך, שהכל מסתדר, הכל פיקס. הזוגיות, הפרנסה, הייעוד, התפקיד, הכל מתלבש בדיוק, ונודע לו עיקר המכוון שעל זה נברא. זהו שלמות. אדם אינו יכול למצוא זאת רק בעזר עליון, וזה בחינת שבת שנקרא שלום. בכוח הנשמה היתרה שמדבק האדם שופשו במקומו, לכן נקרא יום מנוחה ושמחה. שבת זה הציור הכי, שאנחנו הכי מנסים לעשות את הדבר הזה, אין שום בעיות. היה לך בעיות בשבוע? לא משנה, שמים בצד. משהו לא יסתדר, שמים בצד. בתוך המשפחה משהו קרה לא בסדר, שום דבר, שמים בצד, מדליקים נרות, הכל צריך להיות שלם, משחקים משחק שהכל מושלם. כידוע, על כל שבת יש מוצאי שבת, ואתה חוזר לחיים, ומגלה שלא הכל מושלם. אבל יש נקודה כזאת בחיים, שכן הכל צריך להיות שלם. אז מזה הוא לומד ככה. אז השבת נקרא יום מנוחה ושמחה. כל אדם יש לו עולם בפני עצמו. על פי מה שכתב מוריס קני, שהעולם נקרא על שם העלם. וכל אדם יש לו איזה העלם. כמו שיש מקום, נקודה שלמה, אז השיקוף של העולם הבא, של השבת, של הנקודה השלמה, השיקוף של זה בעולם הזה. ובעולם הזה זה בא לידי ביטוי בהיעלם והתנגדות. כלומר, דרך הדבר שנעלם, דרך החושך, הדבר הנסתר, הדבר שאנחנו מרגישים כלפיו התנגדות, דרך זה בדיוק אנחנו משתקף אלינו העולם הבא, משתקף אלינו הנקודה השלמה שקיימת בעולם. כל אדם יש לו היעלם והתנגדות שצריך לתקן בעולם. על ידי שיש לו עניין מיוחד באמת בעולם הבא, יש לו ממילא הסתר והעלם המכוון לו. וכפי תיקון העלם זוכה לאור הגנוז לפי ערכו, זה מלחמת האדם כל ימיו בעולם הזה. אז אין מה להתבאס. אין מה להתבאס ולא לחשוש ולא להיבהל מהמפגש עם, מפגש עם תסרונות, מפגש עם קשיים, מפגש עם תקלות. כי זה סיפור שהעולם מספר לנו, סיפור שהקדוש ברוך הוא מספר לנו, ואין דרך אחרת לספר את זה. כי דרך מה שקורה כשאנחנו נפגשים בהצלחה, אז אנחנו, אם הצלחנו, אז כנראה שכל מה שאנחנו עד עכשיו הכל פיקס. עובדה שהצלחנו. אז בדרך זה אני מפסיק לנסות לחפש את הדבר הבא, מפסיק לנסות להתקדם, מפסיק לנסות לשאול את עצמי איפה אני יכול יותר, או מה לא בסדר. דרך החיסרון זה אומר, אוקיי, רגע, משהו כאן לא מסתדר, עכשיו אני חייב לבדוק מה לעשות. וכשיש מחשבה כזאת בראש, אז אני מזהה את החיסרונות אצלי. אז לא רק שאני מצליח לזהות את החיסרונות אצלי, אני גם מפסיק לזהות חיסרונות אצל הזולת, כי האדם שממולא, זה כיף שיש פה בן אדם אחר. כי ממנו אני יכול ללמוד, אני יכול להרוויח ממנו משהו. אני יכול ללמוד ממנו משהו שאצלי הוא לא מושלם, כי אצלו אולי הנקודה הזאת כן מושלמת. אם יש לו משהו שפחות מושלם, בסדר, זה עניין שלו. אבל את הנקודה השלמה שלו אני יכול ללמוד, ודרך זה אני גם יכול ללמד אותו את הנקודה השלמה שלי, ויש נוצר איזה סינרגיה בין אנשים בעולם, בין חברות. זה השוק שאמרנו קודם, שיעקב תיקן שלכם. אז הרב קוק כותב כך, בכמה מקומות, הבאתי חלק, יש עוד מלא. איננו טבועים בים של חסרונות, לא מפני חסרונותינו מצד העצלות שבנו. לא לקחת את המציאות של החיסרון ושל התקלה לבעיה. זה לא בגלל שאתה לא בסדר, זה לא בגלל שעשית תקלה, זה לא עניין טכני שחסר, שלא עשית טוב. אולי יש גם דברים שסדר אותם. אבל זה לא הנקודה. אנחנו טבועים בים של חסרונות, לא מפני חסרונותינו מצד העצלות שבנו. לא רק. נכון, לא רק, זה גם כן. זה לא רק מפני חסרונותינו מצד העצלות שבנו. להיות משתלמים במעלות ובמידות, שזה גם, צריך להתעסק בזה. אלא שגם היתרונות שבנו דורשים לפעמים להתפתחותם והתקיימותם סייגים של חסרונות. אנחנו, את הנקודה החיובית, האיכותית שבנו, גם היא צריכה טיפה... כדי שנשים לב שיש פה יעלום שצריך שאף אותו, אז צריך שהיעלום יהיה לא מושלם, אחרת לא נדע ללטש אותו. אז היתרון, ביתרון יש סייגים של חסרונות. אתה הולך בחיים ואתה נתקל בתקלה בחיסרון, נהדר, זה שיטה לשאף. וגם אם החיסרון חוזר על עצמו, וגם אתה מזה שיש כאן בעיה יותר עמוקה מה שחשבת, זה חשוב. זה כדי, כל זה, זה כלים להתפתחות. אחד מהדברים שגורמים לאנשים לוותר על עקרונות שלהם או להתייאש, זה בגלל שהם מרגישים שפעם אחר פעם הם לא מצליחים לסדר משהו בחיים שלהם. לא מצליחים לתקן חיסרון, לא מצליחים להסתדר עם מישהו, לא מצליחים לקבל את התפקיד שהם רוצים. והדבר הזה, פעם אחר פעם אתה מנסה משהו ולא מצליח, בסוף אתה אומר, אוקיי, אז כנראה אני לא במקום שלי, כנראה אני לא במערכת יחסים הנכונה, ובוא נעשה שיפט למשהו אחר. הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה כדי שנדע לפתח משהו, נדע לקדם איזשהו תחום שעד עכשיו לא שמנו לב אליו. וזה הסיפור של החיים, וזה מה שהופך את החיים למעניינים ולמהירים ובסוף גם למסמכים, כי דרך זה העסק, העסק זד. אז היתרונות שבאנו דורשים לפעמים פתרון מתקמותם סייגים של חסרונות. דבר זה נוהג בין בכישרונות השכליים, שהם מכשירי המדע, הרי בכל תהליך מחקר, כל תהליך של התפתחות מדעית, הוא צריך לשבת על איזשהו חוסר, חוסר בשוק, על איזושהי בעיה שקיימת, משהו שאנחנו צריכים לפתור. מי שרוצה, נגיד, לעשות, להמציא איזה, למכור מכשיר חדש, למכור מוצר חדש, אם אף אחד לא צריך אותו בשוק, אז הוא לא יצליח למכור אותו. אז אם הוא איש שיווק טוב, אז הוא מנסה לחנך את כולם שזה חסר להם, אז חסר להם, אז הוא מצליח למכור להם את זה. אבל יותר טוב זה לזהות חיסרון שקיים במציאות, ואז להמציא מכשיר שהוא פותר איזושהי בעיה. זה המוצרים הטובים. היום יותר מתעסקים בלשכנע אותנו שחסר לנו דברים למכשירים שכבר קיימים. אבל באמת, הדרך היותר נכונה, יותר אמיתית, יש חיסרון, ועליו אנחנו מלבישים את ה... זה כך העולם מתפתח. בין כישרונות רגשיים, שהם מכשירי הרצון, כי גם כמובן בעולם הרגש, כל עוד הכל מסתדר וסבבה, אז איך אומרים היום, אחרי הפריע, הכל טוב, נכון? אף אחד לא נעלם, הכל טוב. אתה מעלים מישהו, אחי, אני מבקש לך, לא, לא, הכל טוב. הוא נעלם מאוד, אבל הוא כל כך, הוא הודף את הניסיון לקשר, או את הטיפול בבעיה, והכל טוב, הכל טוב, אחי, הכל טוב. זה בעצם שיטה להדוף דברים. ולעבר, כשנעלבים, אז אולי נעלבים, יש חיסרון, יש איזו התקדשות, יופי, זה טוב. כך אנחנו מתחילים לפעול ולעבוד בזה ולנסות לטפל את הבעיה, לטפל בבעיה. בין הכישרונות המפעלים שמכשירי המעשה, זה פשוט, ובעולם המעשי, כל מי שמנסה לבנות משהו, כל מי שמנסה לעשות דברים, עד שאתה לא מתברבר, אתה לא יודע לנווט. עד שאתה לא עושה פאנצ'ר, אתה לא יודע לתקן פאנצ'ר. יש אנשים שלא יודעים איפה מתקן פאנצ'ר, כי כל פעם שהיה בעיה, הזמינו את החברת ליסינג שתתקן, או קראו למישהו אחר, אף פעם לא יודעים לתקן. אז אתה לא יודע לתקן, אתה נהג פחות טוב. ככה הוא טבענו המוגבל. ההשתלמות במקצוע אחד תובעת היעדר הכשרה ושלילת נטייה למקצוע אחר. וכל מה שאנו עומדים ביותר על הטבע המחויב הזה שבמהותנו, לא נתקצף הרבה על חסרונותינו, ולא נשתדל להעלים אותם. לא להכביד זה, לא להתחיל, לא להגיד, טוב, זה לא בעיה, נעבור את זה, נעשה משהו אחר. להפך, יש חיסרון, איזה כיף, הרווחנו משהו. קל וחומר נסבול בסבלנות את החסרונות של זולתנו. של הגברה הציויים בצרות מבטם, כי אני מפתח סבלנות אמיתית, לא סבלנות של... לא, אחי, בסדר, כל אחד והאמת שלו, כל אחד והחיים שלו, אני לא אפריע לך, אתה לא תפריע לי. זה לא בכיוון הזה. סובלנות אמיתית, כי החיסרון שיש בו, יש סיכוי שבתוך מארג חברתי, אז הוא יקבל השלמה מאנשים אחרים, ואם יש נקודה שחסרה בו, אז יש גם נקודת רווח שקיימת בו, שאני אוכל להרוויח ממנה. מניין זה גם צריך כל... כל דבר שבקדושה צריך מניין, אבל יש גם משהו במניין שבעצם כל אחד בא עם היתרונות והחסרונות שלו, ואיכשהו בעשרה אנשים, אז זה מתרקם למניין. כל אחד מביא את היתרונות שלו, כל אחד משלים את החסרונות בתפילה שלו עם מישהו אחר, אפשר לעשות אולי פעם, כל אחד מכוון בברכה אחרת, ואז זה הכל, ביחד זה מסתדר למשהו אחד. לא לנסות בבית, צריך שני מניין, כן, כדי שיש 18. כל אחד ברכה וברכה בשמינית. אז לא בדיוק, זה לא חייב להיות בדיוק ככה, אבל התכונות, תכונות האופי, הן משתלבות ביחד. אז אם לא מעלימים אותם. לפעמים יוצא מכל דבר לא נעים בעלב, שאיננו בטוחים להבין שחסרונות האלו שאנחנו סובלים מהם, הם מכשירים של כמה מעלות שראויות הם שנשמח עליהם. זה בעצם חסרון, זה כישרון מוסווה. זה כישרון במשהו שהוא מוסווה, שהוא עטוף בחיסרון, או עטוף בכאב, או עטוף במשהו שלא עובד. אבל בעבודה נכונה היא לא לתקן. זה ברור, סוגיה של תיקון המידות, תיקון הזה, זה ברור, אבל זה לא החידוש שאנחנו רוצים להגיד כאן. הנקודה היא לדעת, לדבר על זה, להיות, שזה חלק מהסיפור חיים שלנו, ואז הדגש המרכזי זה לא להיבהל, לא להתמלא בקיצפון ובחס וחלילה ייאוש מחסרונות שקיימים. אין לו לאדם להיבהל מלראות את חסרונותיו המרובים כמו שהם, כי בכל אופן צריך לדעת שהידיעה בעצמה, רק עצם זה שאנחנו יודעים, יש גם חשיבות לתקן, אבל עצם זה שיודעים חסרונו וגירותו, זה כבר מעלה עלייה ודרך של, ודרך של רפואה. כן. תמיד, תמיד הם מורגשים ויושבים לנו על הורידים והם לא כיפים בכלל, תמיד, לא לפעמים. אבל זה, אבל זה ככה, זה העולם, ככה העולם נראה, זה לא שמישהו פגום, מישהו שיש לו חיסרון פגום. ככה העולם בנוי, העולם בנוי. עם נקודת חיסרון שאנחנו חיים איתה, וזה הסיפור חיים שלנו. במקום להפוך את זה לוואי, זה גבוה, אני לא בסדר, וואי, זה הנושא, זה הסוגיה, זה השאלה, זה הנקודה שלי בחיים. בואו נתחיל לגלגל את הקדימה. זה לא, לא כל דבר, לא כל בעיה שיש, עכשיו צריך למצוא על המדף את הפתרון, להלביש אותו בפנים, סגרנו וזהו, הכל מצוין. זה, פעם היה טכנאים בעולם, היה דבר כזה, טכנא את הערך הבעיה, אתה היה מגיע, מתקן את החלק, והבעיה הייתה נפתרת מיד. היום זורקים לפח, קונים מסין אחד חדש, יותר זול מלקנות, מלהביא טכנאי. אז זה מתוך איזה נטייה שהכל כל הזמן צריך להיות, כל הזמן צריך להיות שלם. ויש בזה משהו בעולם הטכני, שמשהו לא שלם, יכול להיות שהוא לא יבוא טוב. אבל בעולם הנפש, זה לא ככה. זה פשוט לא ככה. האדם הוא לא שלם, ביסודו הוא לא שלם. הוא חי עם חסרונות, נמצא עם חסרונות, וככה הוא מתנהל בעולם. בתוך זה, הוא מתקן, הוא משנה את המינונים, הוא מבין איך, הוא מבין לאט לאט בחיים את נקודה של חיסרון, היא נהפכת להיות הסיפור שלו, ויש בה גם יתרונות, הוא גם מוצא את היתרונות שבזה. נחזור לדוגמה של האדם כעסן. אדם כעסן, אם הוא יספיק להיות כעסן, יכול להיות שהוא יכול, אפשר, אדם יכול, למרות שכתוב שקושי לא יכול להפוך את הרוב ונמר אותך ברבורותיו, אדם יכול להפסיק לגמרי לכעוס. הוא היה כעסן, נולד כעסן, הפסיק לגמרי, עשה טיפול פסיכולוגי, עשה עבודה עם עצמו, הפסיק לגמרי לכעוס. זה בן אדם, לא תאמינו שפג... זה לא מאמין שזה הבן אדם שהכרתי פעם. הוא לא אין, לא מוציא מילה מהפה שלו. אבל גם יכול להיות מאוד שהוא פספס, מתוך גישה כזאת, הוא פספס את היתרונות שהיו לו באישיות. את חום הלב, את ההתלהבות, את הריצה קדימה, והוא נהיה אנמי כזה, וחבל, תספסנו כאן דמות. נכון, שכשהוא היה הדמות החזקה והדיבורה והזריזה הזאת, אז הוא גם לפעמים, לפעמים גם, זה יצר גם חסרונות, אבל זה סיפור החיים שלו. אין עניין עכשיו לשבט את כולם לאיזה ליין כזה, איך בדיוק צריך להיראות, כמה צריך לכעוס, כמה... זה לא נכון. אין ליין אחד של בני אדם, אין ליין אחד של יהודים. יש אנשים שונים ומגוונים. וחלק מהשונות והגיוון, זה היתרונות של האנשים, והחסרונות שלהם. החסרונות שלהם מגדירים את הייחודיות שלנו בעולם. זה לא משהו, זה לא רק בעיה שצריך לתקן אותה. זה גם הגדרה של מי אנחנו. זה הנקודה. אז איפה בכל זאת, כן.
האחת, אם זה דבר כל כך נחוץ וכל כך חשוב ונכון ורצוי, אז למה מסעת הנפש שלנו היא כל הזמן לשלמות, התפילות שלנו הן לשלמות, ואנחנו לא, חוץ מברכת בורא נפשות שאנחנו מזכירים את המילה חיסרון, לא ראיתי אותה בשום מקום זה, והיחס שלנו לחיסרון הוא יחס נגטיבי, הוא לא הבנה שזה דבר בריא וזה דבר מקדם וכו'. כן. וכו'. זה דבר אחד. והדבר השני, האם יש איזושהי חלוקת חסרונות בין בני אדם? הקדוש ברוך הוא, מה, נתן לכולם את אותם חסרונות? אחד יש לו הרבה, אחד יש לו קצת, אחד לו... מה?
נתחיל מהשנייה, אני חושב שמה ש... גם הרב בהרבה מקומות וגם רב צדוק בכמה מקומות, הם אומרים שהחסרונות הם מחולקים בצורה, במינונים שונים ולאנשים שונים, כי ככה העולם משלם, כי כל אחד מקבל את הכוחות ואת החסרונות ואת הכישורים שלו בהתאם, כדי שהעולם ביחד יצא בו משהו שלם. אז לכן החלוקה היא חלוקה לא שוויונית, אלא חלוקה מותאמת לאופי הספציפי של כל אחד ואחד. אני חושב, לגבי השאלה הראשונה, אני חושב שאם היינו מתפללים על חסרונות, אז היינו מפספסים את המנגנון של התיקון. יש איזו חלוקה כזאת ביהדות של בקשה, מה אני שמח לב מבקשי השם, מה אני מבקש, מה אני שואף, מה אני משתוקק אליו, אחד, ושתיים, איך אני חווה את החיים, איך אני חווה את היומיום. ומצד אחד אתה רוצה גודל, ואתה רוצה שאיפות, ואתה רוצה להתפלל על הכל, בית מקדש, שים שלום, רחובות, הכל, כל הדברים הכי שלמים, הכי יפים, הכי טובים. ומצד שני, ביומיום שלך, אז אתה חי את מסלול החיים, אתה חי את החסרונות שלך, אתה חי את ההתמודדות היומיומית. ושני הדברים האלה ביחד, זה כמו שישי בשבת. אתה תורח, עובד קשה בערב שבת, משלים את החסרונות, פותר את הבעיות וזה, ושבת כאילו הכל מושלם. ככה הרב מסביר את הפסוק הזה, ישמח לב מבקשי השם. אתה כל הזמן, אתה בבקשה, בשאיפה, בחלום, אתה מכוון גבוה, וביומיום אתה מכוון לעבודה היומיומית, אתה מכוון להתמודד עם החיסרון, לזהות מה הנקודה שלך, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, מה המינונים הנכונים לכל דבר. כי המצב השלם הוא מגיע מזה שאני צריך לעבוד על הנקודה שלי. אם אני לא יחיה עולם של חסרונות, אני אף פעם לא אצליח למצוא את הסוגיה שלי בחיים, את העניין שלי, את העבודה שלי. וזה יכול מאוד מאוד לתסכל. הציור של הכל מושלם כל הזמן הוא ציור מאוד מתסכל, שמוציא את כולנו חלשים רוחנית, לא חזקים רוחנית. ואני כל הזמן בוחן את עצמי לאור השלמות המוחלטת. אני לא אצל שמח. זה לשמוח ולעבוד ולהתחיל כל יום מחדש ולהתפתח כל הזמן. זה מנגנון של תשובה, זה מנגנון של תיקון, מנגנון של אהבת החיים. זה לא יכול להיות עם כל הזמן רק הכל צריך להיות מושלם. זהו, נסיים לסיפור, נחמד, סיפור עממי. אני חושב שהוא מוכר. יש פה מלא קולות של בני עקיבא, אני מעריך שזה פעולת בני עקיבא כזאת. נקריא לכם סיפור נחמד. לאישה סינית באה בימים, היו דליים גדולים תלויים בשני צידי האסל שהיא נשאה על צווארה. באחד הדליים היה סדק, בעוד שהשני היה מושלם והגיע תמיד מלא ליעדו. בסוף הדרך הארוכה מהמעיין לבית, הדלי הסדוק הגיע מלא בחציו. במשך שנתיים תמימות הביאה אישה מדי יום ביומו דלי וחצי מים לביתה. הדלי המושלם היה גאה כמובן בהישגים שלו, אך הדלי הסדוק המסכן התבייש במומו והיה אומלל, כיוון שהצליח לבצע רק מחצית מיהודו. לאחר שנתיים של מה שנראה ככישלון מר, פנה הדלי הסדוק לאישה ליד המעיין ואמר לה, אני מתבייש שהסדק שלי גורם למים לדלוף לאורך הדרך הביתה. האישה זקנה חייכה ואמרה, אם שמת לב שיש פרחים לאורך השביל בצד שלך ובצד השני, המום שלך מוכר לי מאז ומתמיד, לכן תמנתי זרי פרחים בצד שלך, וכל יום שאנו צועדים הביתה אתה משקיע אותם. במשך שנתיים אני יכולה לטוף פרחים יפים כאלה כדי לקשט את השולחן, ולולא היית כמו שאתה, לא היה היופי הזה מעשיר את הבית. אז זה קצת קלישאי, אבל מעביר את הנקודה. טוב, נראה לי שהרב ישוע כבר הגיע. תודה, שבוע טוב, שבוע.